שלום וברכה, קהל קדוש, אנחנו בעמוד קע"ה בספר הכוזרי במהדורת אבן שמואל, מאמר רביעי, פסקה י"ח. אמר הכוזרי, אמר הכוזרי, רואה אני כי אתה מגנה את הפילוסופים ומייחס להם הפך הדבר הידוע לכל עליהם. הלא גם על אדם שקיבל אליו פרישות להתנזר אומרים אצלנו כי הוא נעשה פילוסוף או כי נוהג הוא לפי דעת הפילוסופים, ואילו אתה שולל מהם כל מעשה טוב. כן, זאת האשמה חמורה. הוא אומר, אתה קצת מגזים, אתה החבר, אומר מלך כוזר, כי אתה לפי דבריך יוצא שהפילוסופים לא עשו דבר טוב בחיים שלהם, וזה קצת מוגזם. אמר החבר, מה שאמרתי נוגע רק לעיקר לימודם, כלומר ליסוד, שלפיו תכלית ההצלחה לאדם אינה קים במדע העיוני ובהשגת המושכלות באמצעות השכל שבכוח, הנעשה על ידי זה לשכל שבפועל, ואחרי כן לשכל הנקנה בו יתקרב אל השכל הפועל, ורק אז מובטח לו כי בן על מוותו. כלומר, מה שאני מגנה את הפילוסופים זה בנקודה אחת ביסוד של שיטתם, אבל רק יסוד אחד. כלומר, אין הוא טוען שהפילוסוף איננו מוסרי או איננו מועיל, אלא אומר שהנחת היסוד של הפילוסופיה, הפילוסופיה האריסטוטלית, שהצלחת האדם מותנית בהשגת המושכלות, את זה הוא לא מקבל. צריך להבין, ברקע שבו נכתבו הדברים האלה זה משהו בומבסטי מה שהוא אומר כאן. לומר שכל העיקרון של השכל הפועל וההוצאה מן הכוח אל הפועל של השכל היולי להיות שכל בפועל ואחר כך שכל נקנה ושעל ידי זה יתדבק בשכל הפועל, כל זה שטויות, זה צריך תעוזה גדולה.
זה מה
שאמרו אז. כן, כן, כולם אמרו אז. מה? היום לא משתמשים במונחים האלה. הרוח הפילוסופית היא אותה רוח, אבל ההנחות היסוד שמובאות כאן היום אף אחד לא מדבר כך. השכל הפועל והשכל הנקנה והשכל היולי והשכל בפועל, הרמב״ם, כן, הרמב״ם מהתקופה הזו, כן? אתם יודעים מה זה השכל היולי והשכל הפועל וכו'. מה? במורה נבוכים למדנו, אתה זוכר את זה? מה? אני אסביר. אני רואה שהפסק מידע שחסר.
כן, 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 במה מדובר?
זה הנחות יסוד מדעיות, כלומר זה השקפת עולם של ימי הביניים שבנויה על, בין היתר, על אינטואיציות נכונות וגם על מידע מדעי מוטעה, על שטויות במדע. אמרו כך, אני אעשה לכם ציור מאוד מאוד סכמטי ואני לא אגיד לכם את כל הפרטים, רק כדי, לצורך התשובה על השאלה. בימי הביניים התפתחה שיטה שמורכבת מיסודות אריסטוטליים ומיסודות אפלטוניים ומיסודות מאמונת הייחוד. מזה נעשתה דייסה גדולה שקראו לה הפילוסופיה הסקולסטית. מה אומרת הפילוסופיה הסקולסטית? היא אומרת ככה, אלוהים הוא שכל. מה עושה שכל כל היום? חושב. על מה הוא חושב, אלוהים? למה על עצמו? כי זה הדבר הכי טוב שאפשר לחשוב עליו, אין יותר טוב מזה. אז אלוהים הוא חושב על עצמו. אפשר לומר, המחשבה הזאת מקבלת צורה כזאת, מחשבה כלפי עצמו. ברגע שהוא חושב על עצמו, הוא על ידי כך מוליד את השכל הראשון. השכל הראשון, על מה הוא חושב? הוא חושב על עילתו, על מי שברא אותו, כי הציל אותו. הוא גם חושב על עצמו. כשהוא חושב על עצמו, בזה הוא מוליד את השכל השני. אבל בזה שהוא חושב על עמדתו, על ידי זה הוא בורא את הגלגל הראשון שמקיף את העולם כולו. אתם דברו? עכשיו, רגע, לא גמר. השכל השני, על מה הוא חושב? על עצמו. ולגילתו. בזה הוא מייצר את השכל השלישי, ועל ידי שהוא חושב על גילתו, הוא מייצר את הגלגל של הכוכבים הקבועים.
וכך הלאה. כן, שכה רביעי, וחמישי, ושישי, ושביעי, ושמיני, ושביעי.
אוקיי, איפה היא? מה שהיה. ותוך כדי ההשתלשלות הזאת גם נוצרים גלגלים.
זאת אומרת, גלגל שבתאי, וגלגל צלק, ומאדים, וחמה, וכוכב, תנוגה כוכב, ולבנה. זה גלגל הירח. גלגל הירח הוא הגלגל הקטן ביותר, הוא המרכזי, והוא משתלשל מכוח השכל התשיעי. עד כאן זה ברור. לא גמר. עכשיו נעשה קצת הגדלה. בסדר? אפשר למחות, כן? אמור. גלגל הירח, שהוא תולדה של השכל התשיעי, מתחתיו מה יש? כלומר, בתוכו מה יש? יש ארבעה חומרים. יש חומר אחד, במרכז הגלגל, מאוד כבד, זה האפר, יש לו צורה כדורית, זה כדור הארץ. הוא מוקף במים, זה האוקיינוס. והוא מוקף ברוח, באוויר, זה האטמוספירה. יש חוץ מזה גלגל נוסף, גלגל האש. האש הזאת היא שחורה, נקרא האש היסודית, ורואים אותה בלילה, כי לכן הרפי השחור. לא? ככה אני אמרו. עכשיו, הגלגל השכל התשיעי, מלבד זה שהוא מוליד את גלגל הירח, הוא גם מוליד את השכל העשירי. השכל העשירי הוא השכל הפועל. נקרא השכל הפועל. מדוע נקרא השכל הפועל? אנחנו עוד נראה. אבל הוא, יש לו כמה תפקידים. א', הוא מנהל את ענייני העולם הזה. מערבב קצת מים, עפר, רוח ואש. ועל ידי זה יש לכם... לא. ועל ידי זה יש צמחים, בעלי חיים, בני אדם. כלומר, כל העולם הביולוגי והפיזי התחתון מתנהל מכוח השכל הפועל ותנועת הגלגלים. עד כאן זה ברור. יש עוד פונקציה חשובה אחת לשכל הפועל, והיא נוגעת לנו. והיא שהוא המשכיל את בני האדם. כלומר, לפני שידעתי את הפתרון לשאלה 2 ועוד 2 שווה כמה. כן? לפני שנודע לי התשובה, אני עוד לא יודע כמה שתיים ועוד שתיים שרת, אני עדיין שכל וכוח. אני שכל וכוח. אני כאזן בשם שכל ביוני. זה מה שאני. פתאום נדלקה לי הנורה והבנתי ששתיים ועוד שתיים שרת 4. משהו השתנה איתי. משהו כאן נדלק אצלי. ואז מתברר משהו מעניין, השכל בכוח שלי הפך להיות שכל בפועל. איך ההתגרו הפילוסופים? השאלה היא מה הקטליזטור שגרם לעבור מן הכוח אל הפועל. צריך שאיזשהו גורם, לא גורם שבתוכי, אלא גורם חיצוני יגרום לשינוי הזה. הגורם שגרם לזה הוא השכל הפועל. כלומר, השכל הפועל, אפשר לומר, הוא זרז. שכל פועל הוא הזרז של הריאקציה הזאת. מה זה טוב? ככל שאני משכיל יותר ויותר, אז השכל בפועל שלי הופך להיות שכל נקנה. ואם אני משכיל הרבה הרבה הרבה, אני מזדהה עם השכל הפועל. ואז כשאני מגיע למדרגה הזאת, כבר אני הפכתי להיות חלק מהנפח. זה העולם הבא של הפילוסופיה. בבודיזם לא, בבודיזם זה יותר קיצוני מזה. בבודיזם זה יש גם היאקסות של היש. היאקסות. עיון, באלף. כן? זה משהו אחר. פה אני מדבר, אני מדבר פה, עד רבה, על העצמת היש. אני, אם אני משכיל הרבה, אהיה סופר חכם, חכם בחזקת N, ו-N שווה אין סוף, אז אני בסופו של דבר מתאחד עם החוכמה העולמית. וזה בעצם, זה בעצם התרגום הפילוסופי של חיי העולם הבא וכדומה. עד כאן ברור? כן. אנחנו מדברים על זה, כן, אבל מטרה אחרת לגמרי. זה משהו דומה.
כן, אבל התמזגות מסוג אחר. כן, אבל ההתמזגות היא אחרת לגמרי. פה ההתמזגות אצל הפילוסוף בא להעצים את היש, בעוד שבבודיזם זה בדיוק הפוך. בבודיזם יש סילוק הבערות, כלומר סילוק אשליית האני, ביטול האני, זה משהו אחר לגמרי. אבל יש שזה מדרגות. גם לא כל הודי מגיע מיד לנירוונה מוחלט, אלא יש דלגול ויש יש הערה על מנת להעיר לאנשים, אבל זה מדרגות נמוכות. מי שבאמת הוא גדול הדור הוא לגמרי נעלה. אז זה הבדל בין על כל זה, על כל מה שלמנו עכשיו, אומר רבי יהודה הלוי, את זה אפשר לזרוק לפח. למה? בגלל לא שום זלזל בזה, הוא אומר לא זה תכלית האדם.
כי בעצם יש בתפיסה הזאת משהו קצת מיסטי. מה זאת אומרת מיסטי? משהו שיוצא מן העולם כלפי מעלה. בפעם עמוק הפעמים לא מצאתי לגוף טוב מיסטיקה. ולכן
מה? זה משנה באבות. כן, כל ימי גדלתי בין חכמים ולא מצאתי לגוף טוב מיסטיקה. נכון?
זה מרוקאי.
כן, זה מרוקאי. בעברית אומרים מיסטיקה. כן, אבל בעוד שאצלנו תלמידי משה רבנו, יש לעומת זה משהו אחר לגמרי, יש קבלה. מה זה קבלה? לקבל. כלומר, העולם העליון חל בעולם התחתון. לא שאנחנו עוזבים את עולמנו זה כדי להידבק בעליונים, אנחנו מביאים את העליונים למטה. לכן זה נקרא תורה הקבלה. בסדר? זה כל ההבדל. עכשיו, ואיך מורידים את השפע הזה? לפי רבי יהודה הלוי, יש חשיבות עצומה לסדר הפעולות. כלומר, פה אנחנו רואים שהכיוון כן, של העבודה הוא הפוך לגמרי. זה סדר הפעולה שיביא את השפע מלמעלה. ואם הסדר איננו ידוע, אז כן, איבדנו את הכל. בואו. אז זה מה שאומר כאן. בואו, עכשיו, אחרי שהקדמתי לכם את כל ההקדמה הזאת, אפשר לקרוא שוב את הדברים, כן.
גם שם השתלשלות,
יש הקבלות. איפה שמה? בקבלה? לא, זה משהו אחר לגמרי. ההשתלשלות הזאת שאתה מוצא את אבו נאסר אל-פאראבי וכדומה, היא מדברת על אדרבה, ריבוי מסכים בין הבורא לנברא. בעוד שבקבלה זה בדיוק ההפך, זה אדרבה, זה יחס מוסרי, כן, זה מידות, משהו אחר לגמרי. אבל נקרא את זה שוב עכשיו, כן, בעמוד קע"ה למטה. מה שאמרתי נוגע רק לעיקר לימודם, שלפיו תכלית ההצלחה לאדם אינה כי אם במדע העיוני ובהשגת המושכלות באמצעות השכל שבכוח, הנעשה על ידי זה לשכל שבפועל, ואחרי כן לשכל הנקנה, בו יתקרב אל השכל הפועל, ורק אז מובטח לו כי בן על מוות הוא. כן? זה משפט קצת מורכב שיצריך את כל ההקדמה הזאת. אולם דבר זה לא מושלם, כי להקדיש אדם את כל ימי חייו למחקר ולמחשבה מתמדת, דבר אשר לא ייתכן עם ההתעסקות בענייני העולם הזה. לכן ראו צורך לעצמם להתרחק מן הרכוש ומן הכבוד ומן הנאה בבנים, כדי שלא יטרידו מלהגות בחוכמה. הם נהיו אינטלקטואלים. למשל, ראשון הפילוסופים שמו היה טלס, נכון? נכון, ידוע לשמצה אצל כל תיכוניסט, נכון? אז טלס, כמה זמן הוא חי? הוא חי 100 שנה והיה רווק, אז היה לו המון זמן לחשוב, 100 שנות מחשבה. אגב, מספרים עליו, זה היוונים מספרים את זה, שפעם אחת הוא היה הולך ומסתכל בירח ונפל לתוך הבור. זאת אומרת, מה רצו לומר בזה היוונים? הנה הפילוסופים, הם עסוקים במחשבות עילאיות, אבל את העולם הזה הם לא מכירים, נופלים לתוך הבור. אז מה שהוא אומר, שבגלל הצורך בהשכלה, בהתאחדות עם השכל הפועל, התרחקו הפילוסופים מממשות החיים. כן? הרכוש, הכבוד, הבנים, כדי שלא יטרידו מלהגות בחוכמה. ובהגיע האדם לידיעת חוכמה במדרגה הזאת, המבוקשת, לא יחוש למעשים אשר יעשה, כי חסידותם אינה מייחדת לקבלת גמול. וכן, אין הם סבורים, כאילו היו גוזלים ורוצחים, היו נענשים על כך. זה לא שהפילוסוף גומר או רוצח,
אבל אין הוא סבור שזה מעניין את עילת העילות. כן. הנטיות האלה בנצרות יכול להיות. תראה, הנטייה הנזירית בנצרות, אבל זה לא התחיל מהפילוסופים, זה התחיל מהאיסיים ובהשפעות מאיראן או מפרס. זה לא כל כך פשוט מאיפה באות הנטיות הנזיריות. אולם, אבל זה משהו מעין זה, כל זאת. אולם הם מצווים על הטוב ומזהירים מן הרע. כן, הפילוסופים, יש מוסר הפילוסופים לראותם במעשים לבית הדרך הראויה והמשובחת ביותר, ובחושבם כי באלה אפשר לבן אדם להידמות לאלוה אשר סידר את כל הדברים על הצד הטוב ביותר. לכן קבעו אמנם חוקים להנהגת המדינה ולהתנהגות כל יחיד. אולם חוקים האלה הם התנהגויות לא מחויבות כי מותנות, ורק לשעת ההכרח. כן? משל ספר החוקים של אפלטון, ספר נפלא. ואין ספר החוקים, עשרה כרכים של ספר אחד. כן, ספר שמחולק לעשרה ספרים, כל כולו חוקי המדינה. נפלא. אבל מה המקור של החוקים האלה? אפלטון עצמו. הוא אומר את זה, הוא לא משהו קיבל את זה מהאל. כן? זה אפלטון עצמו. ולמה צריך שיהיו חוקים כאלה? כדי שהעולם יישאר יציב. ואם העולם לא יהיה יציב, מה חושב שיקרה, מה חושב אפלטון שיקרה? איש את ראו יאהבו. אז אנחנו רוצים את חיית הטרף האנושית לסגור היטב, כדי שהיא לא תפריע לעיון הפילוסופי בסופו של דבר. ולכן השיטה שלו המדינית היא שיטה אימתנית. מה? האם היא לא מדויק? זה לא לגמרי מדויק. אצל אפלטון הוא אומר שהפילוסוף, אם היינו משאירים אותו לבד, הוא יבורח ליער ושם מתחיל לפסף. אז למה מכריחים אותו לטפל במדינה? כי טובת הכלל חשובה מטובת הפרט. ככה הוא אומר. חשוב. בעצם במדינה הזאת כולם סובלים. כי האופן שבו הוא מחלק את המעמדות, אין שום מעמד שמאושר שם. אבל הוא אומר, זה לא חשוב, כי מה שחשוב זה שהמדינה תהיה מאושרת. ואז הוא הגיע לאיזה מין שיטה קומוניסטית, טוטליטרית, הרבה יותר ממה שהיה ברוסיה הסטליניסטית. כן, העיקר שזה לא יזוז. כן. כן, זאת המטרה המדינית. הפילוסוף עצמו הוא רוצה איום, אבל המדינה, כלומר, יש תמיד איזה מתח כזה אצל הפילוסופים בין העיון המופשט לבין צורכי המדינה. זה בדיוק מה שמסביר כאן רבי יהודה הלוי. הם התעסקו במדינה כדי שזה לא יפריע, לא ראו בזה מטרה אמיתית, למרות שאפלטון השקיע כל כך הרבה במשטר המדיני. כן? אבל למשל הוא אומר דברים נוראים שם. למשל הוא מציע שיהיו מעמדות. מעמדות, יהיו שם חיילים, ותמיד החיילים יישארו חיילים. ויהיו שם עיקרים, ותמיד יישארו עיקרים. ויש ראשי הממשל, תמיד ראשי הממשל. ויהיו שם פילוסופים, תמיד עם פילוסופים. אבל מה, הם צריכים ללדת ילדים, כל האנשים האלה. אבל אם יש ילד שאנחנו מבחינים שהוא נשאל במעמד של החיילים, ואנחנו חושבים שיותר טוב בשביל המדינה שהוא יהיה בין העיקרים, מה נעשה? אבל אין בעיה, אנחנו נחליף. יהיו אנשים שזה יהיה התפקיד שלהם לחטוף בסתר את הילדים האלה, להעביר אותם למעמד ההוא. ככה הוא אומר. עכשיו הוא אומר יותר מזה, אבל כל אמא מכירה את הבן שלה. הוא אומר, יש פתרון, לא יהיו אמאות. אנשים תהיינה משותפות לכולם, והילדים יהיו משותפים לכולם. והפתרון אחר יותר מזה. תראו, איפה זה מגיע? כל זה בגלל שיש לו איזה נוסחה בראש. כן? מה? כן, עכשיו מה שקורה, אבל איך אדם נגיד ידע שהאישה שהוא מתחתן איתה זה לא אמא שלו? הרי בכל זאת גילוי הריות זה מפריע לו. הוא אומר, אין בעיה, יתחתנו רק עם שכבת גיל מסוימת. יכול שהוא יישא את אחותו, אז זה כבר פחות מפריע. מה? לא, אף אחד לא נושא אישה. יש נשים לכולם, מחליפים כל הזמן. אבל באותו מעמד כמובן. כן, כן, ודאי, הוא לא יישא אישה. אבל הוא לא יוכל להגיד לקיים יחסי אישות עם אישה שנינה בשכבת הגיל שלו. ואז יהיה בסדר, ככה המדינה תהיה מאושרת. אגב, המהר"ל מפראג קרא את הספר הזה ושם הוא משתמש דווקא בדוגמה הזאת כדי להראות את המוגבלות של החוכמה. כלומר, אם אפילו גדול הפילוסופים כאפלטון בגלל עיונו הגיע לכזאת שטות, למה זה שטות? כי זה לא מכיר את הטבע של האדם, כן? אז זה סימן שיש צורך בהתגלות. כן, מה אתה אומר?
קודם אמרנו שרק המטרה היחידה כאילו בעולם של עם ישראל להוציא תלמידי חכמים והכל, נכון? שיעור קודם.
נכון.
אבל בעצם נאמר כאילו רוצים להוציא תלמידי
חכמים. לא, 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 אפלטון רוצה ככה. אפלטון רוצה ככה, זה לא אומר שיתונה מסכימה. עובדה, החברה היוונית לא פעלה כך. לא מתנו חברה שיישמה את השיטה של אפלטון, חוץ מאשר כמה משוגעים ברוסיה הקומוניסטית. טוב, איפה היינו? לא, איפה זה? ואילו התורה אינה כן. אם לא בפרטים השייכים לדרך ארץ ולחוכמת התורה, כבר נתבהר מהם הדברים אשר... כלומר, דרך ארץ כן יכול להשתנות גם לפי התורה. יש דברים שהם דרך ארץ פה, דרך ארץ אחרת שם, כן? ובחוכמת התורה כבר נתבהר מהם הדברים אשר יחול עליהם תנאי, ומהם הדברים אשר לא יחול תנאי עליהם. ככל שדבר הוא יותר מקדשי, הוא יותר מדויק. ככל שהוא יותר ארצי, פחות מדויק. נכון, למדנו את זה? הלכות קורבנות. בתורה יש פסוקים כמעט לכל דבר. הלכות שבת לעומת זה, מה כתוב בתורה? לא תעשו כל מלאכה. אבל מה זה? תן לי פרטים, לא רוצה להגיד לך. אז מי יגיד לי? הרבנים יגידו לך. מה שאין כן בקורבנות, גם אם הרבנים לא יגידו מילה אחת, יש מספיק פסוקים כדי שנדע מה קורה. זאת אומרת, כמעט, כן? זאת אומרת, שבעניינים המקדשיים השינוי איננו מרובה. אבל בדבר שהוא שייך לתחום החיים, השינוי מרובה. בסדר? אמר הכוזרי. כן. אז עד כאן, כן, מה שהוא בעצם אומר על הפילוסופיה. הוא אומר, אני לא אומר שהפילוסופים הם אנשים רעים. אני רק אומר שביסוד היותר חשוב שלהם הם אמרו שטות. אבל הכל השאר בסדר. יש פה איזו ציניות של רבי יהודה לוי. כן, זה, אני את הסגנון שלו. אמר הכוזרי. אולם אותו האור שאתה מדבר עליו כבר שקע. פעם הייתם גדולים. פעם השרתה בכם שכינה. תראו איך אתם נראים היום, בזויים ודפוקים. אז מה זה? אין? האור הזה כבר שקע. והדעת מרחקת את הראותו שנית, כי כבר עבד ואין לצפות לשובו. קשה, אה? קשה. אמר לך,
מה? למה הכוזרי חוסר בשאלה הזאת?
הוא אומר, מה האלטרנטיבה שאתה מציב לפילוסופיה? את תורת ישראל? אבל תורת ישראל איננה מתפקדת כפי שהייתה ממקדם. שממקדם שרת השכינה, אז הייתה נוכחות אלוהית דרך האומה הזאת. אבל עכשיו גם זה הלך. אז מה התקווה של בני אדם?
אז כל פעם ששואלים את השאלה מה האלטרנטיבה, אז כשאני מציג מצב מסוים כגרוע, כן. אז אומרים לי מה האלטרנטיבה, זה לא שאלה. זאת אומרת, כרגע המצב של הפילוסופים גרוע. הוא אומר, כיוון שאין עם ישראל...
אבל שלכם אין יותר גרוע. מה?
אז הוא מציע שנחיה כמו הפילוסופים?
או כמו הנוצרים והמוסלמים.
אז יש איזה...
כן, לא, לפני כן הוא דיבר על הדתות. כן? הוא אומר, הדתות החיות היום, הן דתות שאומנם שורשם בישראל, אבל הן מציאות, כלומר, הנצרות והאסלאם, אלה הן ישויות גדולות.
אבל הפילוסופים הוא מבין שהם
לא להכין. נכון, הוא מבין גם זה וגם זה לא. אז מה כן? אמר החבר, לא שקע. כי אם בעיני אדם שאינו רואה אותנו בעין פקוחה, אדם המביא ראיה מדלותנו ועוניינו ופיזורנו על שקיעת אורנו ומגדולת אומות אחרות ומהצלחתן בעולם הזה וממושלן בנו על שהאור שורה עמם. זה הסתכלות שטחית. אספר לכם כמה סיפורים בנושא הזה. היה פעם בימי קרל הגדול. ראיתם את קרל הגדול? היה קיסר הפרנקים שרלמן המפורסם. בימיו היה איזה איש כנסייה, שכחתי בדיוק באיזה דרגה, שנשלח על ידי הכנסייה כמרגל בתוך היהדות. שלחו אותו שיתחפש ליהודי ויתנהג כיהודי ויחיה בין היהודים כדי לתפוס אותה, כדי שנדע מבפנים מה זה באמת. כן? קרא לאיש הזה שהוא כמובן התגייר, וקרא את שמו אלעזר, ועבר מצרפת לספרד. סיפור אמיתי. סיפור שונה. סיפור שונה שקרה במאה ה-19. במאה ה-19 היה גוי אחד בצרפת, בעיר ליון. ושמו אנה פליאר, נוצרי הדוק. יום אחד עבר משבר בענייני אמונה, והתחיל לחפש את דרכו, נכנס לבית כנסת בנעילת יום הכיפורים. בזמן הנעילה, ביום הכיפורים. טעות, יצא לו ככה. רצה לראות מה זה בית כנסת, זה היה בדיוק זמן תפילת הנעילה. זה עשה עליו רושם אדיר, ואז הוא הרגיש שהשכינה נמצאת בישראל. ואז הוא רצה להתגייר, הלך לרב אחד בליבורנו, הרב אליהו בן המוזג, שאמר לו, לא כדאי לך להתגייר, אתה תהיה הכהן הגדול של האומות. זה סיפור ארוך בפני עצמו, מה קרה לאיש הזה. מה אני רוצה לומר? מה גרם לשני האנשים האלה, זה בזמן קרל הגדול, וזה במאה ה-19, להתגייר? החדירה לתוך בית הכנסת. כלומר, מבחוץ אין אפשרות להזדהות, כי חוכמת המסכן בזויה, ודבריו אינם נשמעים. אמר? קהלת. כן, שלמה וקהלת. בסדר? אבל ברגע שאתה זוכה באיזשהו מקרה או באיזושהי השגחה להימצא במקום שבו דברים מתרחשים, אתה רואה את זה אחר. אז זה בדיוק מה שהוא אומר לו כאן. לא שקע האור שלנו, כי אם בעיני אדם שאינו רואה אותנו בעין פקוחה. אם היית נכנס אצלנו, לא היית אומר כך. כן? אדם המביא ראיה מדלותנו ועוניינו ופיזורנו על שקיעת אורנו ומגדולת אומות אחרות ומהצלחתן בעולם הזה ומושלן בנו על שהאור שורה עמם. כן. היום אתה כבר לא צריך את זה. היום אתה יכול לקחת אדם לצהל. כלומר, זה אפשרות מה שאתה עובד. אני רק אומר שהיום יש עובדה פוליטית, מדינת ישראל, שהיא השבת השכינה לעולם. כלומר, היום הגויים יכולים להתמודד. אני מדבר פה על גוי, לא היהודי שרוצה לחזור בתשובה. לדבר, הגוי יכול מרחוק לראות את אור השם בישראל. הוא לא צריך כבר לחוות את החוויה מבפנים. כן, זה מה שכתוב. אז יאמרו בגויים, לא, אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. שנגיד, מהופנתים במידתמה, על ידי התופעה של שיבת ציון. עוד פעם אתה רואה ישראלי מצוי, אומר לעצמו, רגע, מה הם רוצים מאיתנו? מה הם כל הזמן מדברים עלינו? כמה פעם שמעתי את זה מפי ישראלים שטחיים? זאת אומרת, זה כמעט תאוטולוגיה. זאת אומרת, שאתה רואה את ה... שאתה רואה כמה מדברים בעיתונות עלינו, כמה המעצמות מתעניינות במה שקורה כאן, ואתה שואל את עצמך, ריבונו של עולם, מה הם רוצים? אנחנו כזה עם קטן. ודאי שיש גל חדש של אנטישמיות, איך לא? ברור. זה מה שרבי משה קורדובר הוא כותב על מלחמת גוג ומגוג. כן? למה תהיה מלחמת גוג ומגוג? מה זה המלחמה הזאת באחרית הימים שכל הגויים באים על ירושלים למלחמה? הוא אומר, זה מסיבה פשוטה. הם לא יסלחו, ככה הוא כותב, שהם לא יסלחו לעם ישראל על זה שהם הקימו לעצמם מלכות. ברור שזה יוצר גל של אנטישמיות. אבל זה, אבל זה גל חדש. זה לא אנטישמיות הקלאסית. כן? ששופכים, שמערבבים את הדם של התינוקות הנוצרים במצות. זה משהו יותר רציני.
זה בערך
כלל,
אני אומר שישראל, הם תכננו לצאת את התאומים כדי לעשות.
כן. אבל זה, איך לא, זה, 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 זה הזבל של זה. האנטישמיות היום הרבה יותר רצינית מזה. כן? כלומר, זה לא התזה המרכזית. דברים כאלה. אלא התזה היא, עם ישראל זה עם שמבלבל את המוח לעולם, המדינה הזאת מסכנת את שלום העולם, והיותר טוב שהיא לא תהיה. זה פחות או יותר הנקודה. בלי להיכנס לפרטים, כן, של איזה תוכנית מקיאוולית או משהו. והמחשבה הזאת היא מעידה על המרכזיות של, ה, של, ה, של התופעה הזאת בתודעה שלהם. זה לא ממקרה. אמר הכוזרי, אין אני מביא ראיה מזה. אני לא מביא ראיה משפלותכם ומגדולת האומות. לא נכון. כי רואה אני את שתי הדתות חולקות זו על זו. מה זה שתי הדתות? האסלאם והנצרות. ושתיהן מצליחות, והרי לא ייתכן כי תימצא האמת בשני הקצוות.
מה זה מצליחות?
מצליחות בשכונה פוליטית. כן, העולם הנוצרי אז הלך והתפשט, וגם העולם המוסלמי. כן, זה הייתה, זה תקופת מסעי הצלב, הסיפור הזה. או יותר נכון, הרי איפה זה נכתב הספר הזה? בספרד. בזמן הריקונקוויסטה. הכיבוש מחדש של ספרד המוסלמית על ידי הנוצרית. כן, אז אני רואה ששניהם מצליחות. וכבר פירשת לי את פרשת, הנה, או שהיא באחד מהם או שאינה אף באחד מהם. וכבר פירשת לי את פרשת הנה ישכיל עבדי, פירוש המורה על כך כי הדלות והשפלות קשורות יותר מן הגדולה והכבוד בעניין האלוהי. ודבר זה מפורסם גם אצל בעלי שתי הדתות הללו. כי אכן הנוצרים אינם מתפארים במלכים או בגיבורים או בעשירים אשר בתוכם. כי אם באותם אנשים שהלכו אחרי ישו בכל אותה התקופה הארוכה שקדמה לזו שבה נתקבלה דתו ברבים. הרי במשך תקופה ארוכה מאוד, כמה מאות שנים, הנוצרים נרדפו. נרדפו על ידי, גם על ידי היהודים, וגם על ידי השלטון הרומי. כל הקדושים שלהם, זה מהתקופה הזאת. אנשים אשר גורשו ממקומותם, והיו מסתתרים במחבואים, וכל שנתפס אחד מהם, מיד היה נהרג. וכולם סבלו על שמירת אמונתם צרות מופלאות, ביזיון והרג. והם הם אשר התברכו בהם הנוצרים, ואת מקומות מגוריהם ואת מקומות הירגם יכבדו, ועל שמותם יבנו כנסיות. וכן העוזרים, חברי מייסד האסלאם, איך קוראים לזה בערבית? העוזרים, יש לזה שם, שכחתי, יש כאילו בערבית, כן? החבורה שהייתה מסביב למוחמד, אלה ש... מה? לא, מה פתאום? דובר על החבורה הראשונה בזמן שבמקה מוחמד נרדף, הוא צריך לברוח למדינה, כל הסיפור הזה. כן? שכחתי איך קוראים לזה. כן? אני חושב מוטה סעד. מלי, כן.
אני לא זוכר איפה המלך הכוזרי בא אלי טענה לחבר שכל דת מצליחה, כאילו הדרך הטבעית לדת להיווצר, ושבהתחלה כל אנשים חכמים ומוסריים כאילו חושבים עליה, והיא הופכת להיות דת שנחלת הכלל רק מרגע שאיזה מלך עושה לה טובה ומנחיל אותה.
כן, שעוברת הפוליטיקה. זה מה שקרה לנצרות. לנצרות זה קרה בדיוק ככה.
כן, עכשיו, ואז גם כן החבר אומר שיהדות לפי זה היא בעצם נבראה, כמו שהעולם נברא.
נכון.
זה מה שקרה ככה. פה הוא בעצם אומר שכאילו הוא לא מכחיש את זה עכשיו, הוא עדיין אומר שהנצרות הגיעה למה שהגיעה בזכות הפוליטיקה, היא מתפארת אבל במשהו אחר.
לא,
הוא לא טוען שהיא גם הגיעה בזכות זה, היא אומרת היא מתפארת בזה, אבל הוא לא אומר
לא, היא מתפארת בדפוקים שלה,
אבל הוא מודע לזה שהיא הגיעה למה שהגיעה בזכות הפוליטיקה.
זה הוא יודע, זה הוא יודע. כן, כן, בגלל הוא יודע היסטוריה, זה קונסטנטינוס שעשה את זה, כן? הקיסר קונסטנטינוס הוא זה שהחליט להפוך את הנצרות לדת הרשמית של האימפריה הרומית. כן. בתקופת האמוראים. ראשוני האמוראים. כן, איפה אנחנו? וכן העוזרים, חברי מייסד האסלאם, סבלו ביזיון רב עד שנושרו, ובהם התפארו המוסלמים, ובשפלותם ובמותם על אמונתם השתבחו. לא בשרים אשר גאוותם על כספם ועל מעמדם הרם, כי אם באנשים שהיו לובשים בגדים בלויים ואוכלים לחם שעורים לא לסובה, אולם מחבר היהודי. הם היו עושים כל זאת בתכלית ההתרחקות מעסקי העולם הזה ובהתמסרות גמורה לאלוה התברך. ואילו ראינו את היהודים עושים כן לשם שמיים, הייתי מחשיבם יותר ממלכי בית דוד. כי זוכר אני מה שלימדני בדבר הכתוב, ודקה ושפל רוח. וכן עמדתני כי אור האלוה לא יחול כי אם בנפשות הענבים. הוא אומר, ראשוני החברים של מוחמד והקדושים של הנצרות הם סבלו מרצון. אתם היהודים סובלים, זה נכון, אבל רק בגלל שאין לכם ברירה. אז אתם לא כל כך נעלים כמו קדושי הנצרות, אז אל תפר לי סיפורים. זה משהו טוב. כן, הקפה עלינו גלות כגיגית. כן, הגויים משעבדים בנו, מה אפשר לעשות? אבל זה לא שאתה כל כך אוהב את זה.
אנחנו אנחנו
גם
לא כך מתגאים, אנחנו מתגאים
דווקא
באנשים שהיה
צוחאים,
זאת אומרת, אנחנו
מתגאגים
במשור רבינו שלא סבב
למצרים,
כי הוא לא היה
משועבד. כן, אבל 40 שנה
במדבר,
אחר כך.
הוא היה משועבד בתור המלך של עם ישראל.
לא, ובימי יתרון. תגיד שלמה המלך. נגיד, שלמה המלך. דוד דווקא, זכור השם לדוד את כל עינותו. זה כמה מלחמות עשה דוד בחיים שלו? כמה מלחמות הוא עשה? כמה מלחמות הוא עשה? 18 מלחמות עשה דוד. זה לא פשוט. כן? כן. לא, לא חושב. אבל הוא אומר, אתם היהודים בפועל, אלה שבזמני, הוא שואל, אתם סובים בגלל שאין לכם ברירה, אז אתם לא יכולים להגיד שזה מעלה. בימינו כבר השתחררנו מזה, אנחנו סובלים מרצון. כן? אבל בזמן רבי יהודה הלוי עדיין סבלו שלא מרצון. אומר, אמר חבר, אז פה הוא צריך איזה סניגוריה עליהם. אמר חבר, צדקת בביישך אותנו בדבר הזה, כי אכן כל צבנו לא עמד לנו עד היום. אולם בחושבי על החשובים בתוכנו היכולים לסלק על מקלה באמירת מילה אחת את הביזיונות מעל נפשם, להיות לבני חורין ולשלוט במשאב דיהם, ואינם עושים כן ביותם נאמנים לדתם. אני שואל, האם זה קורבן שיש בו כדי לחפר על חטאים רבים ולמחותם? היה מספיק שיהודי יגיב, הרי יש איזה ערבי שיורק עליו, הוא לא יכול להגיב. הדבר אחד מספיק שהיהודי יגיד לא אללה אלא אללה ומוחמד רסול אללה, ואוטומטית הוא הופך להיות מוסלמי מכובד השולד עם שעב דו, והוא לא עושה את זה. אותו דבר לגבי הנצרות, היה מספיק שיקבל על עצמו קצת טיפות מים ובזה היה נגמר העסק, אפילו יכול לנגב אותם אחר כך. כן? ואחר כך אינו עושה כן. אז זה ודאי שיש פה איזה מסירות נפש מיוחדת, המסירות של שמירת הזהות. זה אגב מסביר איזו שאלה במסכת סנהדרין, ידוע לכם מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, האם הגאולה תלויה בתשובה. זוכר? אתה לא זוכר? כמה שנים אתה לומד אצלי? אוי ואבוי, צריך לחזור. יש במסכת סנהדרין מחלוקת. רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה נגאלים, ואם לא נגאלים. רבי יהושע אומר, בין כך ובין כך נגאלים. והלכה כמו רבי יהושע. יש פה בעיה מוסרית. מה? ישראל לא עושים תשובה ונגלים? מה פתאום? נכון? זה גם כן לא בסדר. נכון? אז מה הזכות? האורח חיים, רבי חיים בן עטר, בפירושו לתורה, אומר דבר יפה. הוא אומר, עצם הסבל שסבלו ישראל בשמירת שם ישראל, זה הזכות. כלומר, אחרי שיש איזה עובי מסוים של זמן, אז עצם העובדה שאתה מי שהגיע לשלב הזה בהיסטוריה, זאת הזכות. בסדר? זה גם מה שהוא אומר פה במידה מסוים. אמנם אילו נפל הדבר כאשר אמרת אתה, כי אז לא נשארנו זמן רב במצב זה. ועוד פה יש דבר מעניין. יש לאלוה חוכמה נסתרת בהשאירו אותנו בגלות, מעין החוכמה הצפונה בגרגיר הזרע. גרגיר זה נופל אל תוך האדמה, ושם הוא משתנה ונעשה לכאורה עפר, מים וטיט, ולפי ראות עיני המתבונן בו לא יישאר רושם מוחש כלשהו ממה שהיה הגרגיר קודם לכן. אולם לאחר זמן יתברר כי גרגיר זה הוא אשר ישנה את העפר ואת המים עד שיהיו מטבעו, והוא אשר יעבירם דרגה דרגה עד אשר יתעדנו היסודות ויהפכם להיות כמו, ואז יוציא קליפות עלים ועוד עד אשר יזדקך הגרעין ויכשר לחול בו העניין ההוא האלוהי והצורה של הזרע הראשון, ואז יהיה לעץ נושא פרי כפרי אשר ממנו בא הזרע ההוא. כן, יש פה איזה סוד, סוד הזרע הנרקב. לא מעניין. כן, רק אחרי הריקבון יש התחברות מחודשת אל מקור החיים, ואז מקור החיים מצמיח את הצמח מחדש. אז אל תתפלא על שפלות גלותנו, יש פה איזשהו סוד. אצל חכמי הקבלה הדבר הזה מקבל משמעות הרבה יותר עמוקה, כן? שיושכת, טוב, זה כבר סוגיות של סוד הכתר וכדומה, לא משנה כעת. ואם כן, היהודים מרוב שהם ידעו את הדברים האלה של רבי יהודה הלוי, היו מוכנים לסבול כל דבר, כן? מה שלא תמיד היה חיובי. טוב, אנחנו בזאת נעצור כאן, כי אני צריך לנסוע לקריית אונו להתראות.